מה עשינו בשבוע שעבר? בואו נעשה ישיר קו. בשבוע שעבר בעצם עסקנו בפתיחה למסכת שעסקה בלימוד של המשנה, של יסודי יותר של הפרק שלנו, וגם עם מבט לפרק י' בר מציע, לפרק פרקים ב' וג', נכון? זה מה שעסקנו. ומה שאנחנו בעצם הולכים היום לעסוק, להתחיל השבוע, זה בעיקר בתוך לימוד סוגיית הגמרא כאן, זה לעסוק בפרשנות של הסוגיה הראשונה למשנה, שגורר בעקבותיה דיון הלכתי גדול, המושג המרכזי שהבבלי מעמיד לפרק הזה, והוא המושג של, זה קריאה. נכון? פחות או יותר המסגרת הכללית של מה שנעסוק השבוע. לפני שנלמד את סוגיית הגמרא, היה נכון לעשות איזשהו אישור קו שלנו גם ביחס לפרשנות של המשנה הראשונה, איך אנחנו מפרשים אותה לאור מקורות התנאים, וגם אולי בזיקה למושג זה קריאה, מה אנחנו רואים בתנאים כהסבר אפשרי למשנה הזאת, מה אנחנו רואים עדיין בכוחות עצמנו, כן? התייחסות לתנאים לראייה, וזה בעיקר על רקע נתון פשוט. אתם כבר כולכם יודעים שהמונח זה קריאה בחיפוש פשוט בפרויקט השוד יכולתם לדעת שהוא, מירי, תעזור לנו, נו?
לא, שהוא רק בגמרא.
הוא מושג שנמצא רק בגמרא, וגם בגמרא נמצא רק בסתמה, וסך הכל בשלוש סוגיות, כן? כלומר, היה שיח רחב בהלכות שנמצאות כאן, תרום שניסחו את זה כזה קריאה. מה שמחייב התבוננות, איך הם הסבירו עצמם, מה עולה מתוך זה, מה המשמעות שניסחים את כל זה בתור איזה קריאה, ניגע בכל זה, זה במיוחד משמעותי, כי המונח איזה קריאה, השורש, נזק, לא נמצא בכלל במשניות של פרק ראשון, נכון? איפה נמצא השורש נזק? קצת, באיזה...
בפרק שני,
וגם באיזה פרק? גם בפרק י' במציע. כלומר, בשני הפרקים שנושקים לפרק שלנו, ממש נוגעים בקצה המזלג בנזק, אבל בעיקר הנזק הוא השפה של איזה מסכת. שבא מקמה, נכון? וכאן אתה מעליו עומד וצריך לטעות. מה המפגש בין מושג שטבוע, מנוסח, כמושג בבא קמא היא, לבין העובדה שכל ההלכות כאן נמצאות במסגרת שעוסקת בשותפות או בחצר. זה בעצם הערה המרכזי.
בסדר? שזה קריאה על מה מוזדת, לפי הדווקא בסוגיות האלה ולא בעוד מקומות, עובדה שאפשר ללמוד את המשניות האלה גם בלי, זה קריאה כמו שהירושלמים עושים.
נכון. או כמו שאולי המוראים עשו עד הסתמה, כן, כמו... אז גם נסביר היום קצת מה זה סתמה, מה המשמעות של סוגיה ראשונה, אני מקווה שנגיע לזה. אני חושב שהיה נכון ליישר קו מבחינת מבט שלנו ראשוני בספרות התנאים. המשנה הזאת, מתוך השיבוץ שלה בתוך ההקשר התנאי הרחב.
אני לא בטוח שאני מדבר את זה בלי, המונח הזה קריאה. אבל
עדיין יש ראייה, ותוספת,
אתה רואה את זה ממש
בולה,
שכתוב,
כדי שראייה
שלא
יציץ. איך אתם רוצים להתחיל? מראייה או רוצים להתחיל פשוט לקרוא את השורה הראשונה במשנה ולעמוד על פרשנותה? מה שהחבורה פה רוצה.
אפשר לבוא למשניות שתתנו
לדמות. אתה רוצה להתחיל בהקשר הרחב, לא במשנה הספציפית. בסדר, בואו נתחיל. קודם כל, מה הנושא של פרק א'? בואו נעשה ביחד. מה הנושא של פרק א'? האם במשנה מופיע שורש רעה בפרק א'?
לא, לא
מופיע.
מופיע?
יש לפניך המשניות?
לא מופיע.
לא מופיע בכלל השורש רעה. מה כן הנושא של הפרק?
הרצון יותר.
הרצון זה הנושא של הפרק?
לא,
אולי אני אגיד, בשבוע שעבר כל הדרושים שלי קלקלתי אותך, אבל מה לכאורה הנושא של הפרק?
ללכות
שכני זה הנושא של הפרק?
קודם
ומחיצה. אני, כן, עוד מישהו? זה מוסכם על כולם, זה הגדרה כולה? אז זה מה שאני הייתי מציע. שותפים שחולקים את השימוש בחצר. זה מה שהיה נראה לי. בתוך זה מה המשנה מזכירה גם? שאת החצייה, את החלוקה, יש שני פרמטרים גדולים שהיא בודקת. אחד זה רוצים, לא רוצים. והפרמטר השני הוא איך רוצים אותו, ותשובו, זה נעשה על ידי... על ידי כותל, ביחד, לא ביחד, אבל זה הנושא, אין שום מילה על ראייה, כן? כלום, 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 נכון? איפה ראייה כן נכנסת או נמצאת?
טוב, יש את זה קצת במשנה דלת. אין את זה במשנה דלת, באמת.
משנה דלת ב...
ראשון.
מצוין.
קוטר חצר שנפל, מחלים אותו במטור עד אבא מותר. למה אבא מות?
מצוין. יופי.
עכשיו, אתה מוסיף, הקצור של טנת שהביא ראייה של המתן, ואבא מות, הוא למעלה, הם מחלים אותו. אז אתה יכול לשאול כאילו, למה שמישהו יוצא להגביע את הקוטר? אז יכול להיות שאתה... אתה רוצה להגיד, נגיד, אם הקוטר בא מדין, או בוליב את הקוטר ויגלל איזה קריאה, זה לא נראה ככה בנתוך משנה. כי בסיפה כתוב, שם לך הקוטר אחר. אבא פי שזה נתן עליו את התקרה, תקרה, מגלבים עליו את הכל. כמו שזה נתן, שירי היה שנתן. כאילו שזה נראה כאילו שבונים את הקוטר כדי לבנות עוד בניין או עוד חדר בתוך החצר.
אז אני אומר דבר נפלא, אני קודם כל יודע מהמשנה כאן, עוד נעסוק בזה בעיקר בלימוד הראשונים, בסדר? נעסוק בשאלה של בעצם מה היחס בין הכל כמנהג המדינה לזה שהמשנה נותנת תו תקן. עכשיו תו התקן הוא גם אובי הקיר, נכון מאוד, תו התקן הוא אובי, נכון? שזה או שישה טפחים, או חמישה טפחים, או ארבעה טפחים. והדבר השני, שמשנה ד' אומרת מפורש, הוא הגובה. עכשיו פה אני צריך לשאול את עצמי, אתה צודק. במשנה ברור שארבע אמות זה מספיק בשביל מטרת בניית הכותל הזה. ברור שכדי לציין גבול שמבדיל בין רשות לרשות, לא צריך ארבע אמות. אף אחד לא חושב שכדי שאני אדע איפה החצי שלי ואיפה החצי שלך, אתה צריך כזה גובה. נכון? זה ברור. מי שכבר למד את הגמרא בדבר, יש פה מישהו כזה? הבקיאות? כבר יודע לפחות מה המוראים חושבים, מה הגובה ההכרחי של קיר, כדי שאני... עשרה טפחים היא מדברת. שזה מוכר מאוד מקומות. מאיפה מוכר עשרה טפחים?
זה סתם.
זה שני יחיד. מחיצות שבת. נכון, עשרה טפחים.
זה מוכר. תרסת
בערך עשרה. נכון. זה מוכר מאוד מקומות. מי שנדבר על ארבע אמות, דבר אחד ברור, מטרת הכותל הוא הרבה מעבר רק לסמן גבול. מטרת הכותל הוא יותר לסמן חיץ ולהבדיל. למה ארבע אמות עדיין יצא צודק? אנחנו לא, במשנה לא מפורש. נכון?
נראה לי משניות ג' ו-א' רואים שחוץ מעניין איזה קריאה יש גם עניין ביטחוני. שלמה הוא...
לא יכול לעבור את זה.
כן, גם אתה מקיף את חבר משלו שרוחותיו, למה זה עוזר לו מבחינה ביטחוני של לשמור על השדה, וגם קופים אותו לבנות בשער ודלת לחצר, לא אומרים קופים אותו לבנות גדר לחצר, אלא השער שימנע מהאנשים להיכנס.
זה מעניין, הרבה פה אתה נוגע בשאלה מאוד מעניינת, מה מטרת הבית שער? אז אתה אומר, ונראה לי דברים פשוטים, בטח כשרואים את הצלע המקבילה במשנה, מה הצלע המקבילה במשנה? קופים אותו לבנות לעיר? חומה דלתיים עוברך, מה מטרת חומה דלתיים עוברך שלא יראו אותך? ברור שמטרת חומה דלתיים עוברך מהו?
הגנה.
הגנה, אז אתה אומר בית שער זה הגנה, שלא יגרצו גנבים לחצר. נכון? מי שלמד הבבלי ודפק כבר יודע שמה הבבלי חושב שלא מטרת לבית שער? שלא יוכלו להסתכל פנימה, אבל אתה אומר, אחרי אנחנו במשניות. בואו אולי נשאל שאלה אחרת. כשאני בונה כתלים, מה מטרות הכתלים? כן, אז פה נאמרו פה כמה דברים. מטרה אחת הוא לסמן. מטרה שנייה הוא למנוע אפשרות של כניסה. מטרה שלישית היא למנוע יותר פרטיות. ופה תלכו קצת לעולם שלכם. יש פה חבר'ה עם גינות, עם חצרות?
כן.
אם אני רוצה רק למנוע הצצה, אז מה אני עושה? אני הולך לאיזה, אעשה זאת בעצמך, לא רוצה לעשות פרסומת להפרשת. לא נגיד, אתה קונה כזה גדר קנים כזאת, ומעמיד אותה, נכון? איך קוראים את זה במשנה? בגמרא, סליחה?
סיפה.
סיפה, אז בעלמה, תשים כמה קנים וזהו, נכון?
עכשיו כמו שואל דוזון בקרבנים, אני שואל את זה? עכשיו, גילד, הוא עושה שם עכשיו בגינה, חוץ לקרבן שלו. עושה שם כמה עצים כדי שאף אחד לא ידלוף את זה בטעות.
למנוע מעבר, אתה צריך למנוע מעבר, הוא צריך לדבר יותר מסיבי, נכון?
אבל זה חצר פרטית כבר. לא,
אני אפילו חצר.
טוב, אתם אומרים דבר נורא יפה, שלכתלים יש כל מיני שימושים, נכון? כלומר, זה יכול להיות סימון, זה יכול להיות פרטיות, זה יכול להיות למנוע מעבר, למנוע מעבר, אני יכול לשים קוצרטינה, שהיא לא חוסמת ראייה, אבל היא חוסמת מעבר, נכון?
למנוע מעבר זה מעניין, כי הייתי היום ליד הגן של החן שלי, אז שם הוא שם לב שהשער הוא בגובה ממש נמוך, כאילו גובה של מישהו כמוני, הוא בכיף מטפס עליו איזה, אם יש לו תנופה, אז בקטיסה הוא מטפס עליו זה. זה כאילו לילדים, זה כאילו יותר גבוה מהם, אז הם לא יכולים לעבור. אבל
בשער, זה הכל תלוי במי... ברור. בכלל, העולם לא במידות של ילדים קטנים, אתה יודע. הייתי פעם ילד מנסה להגיע לברץ, כאילו, אתה הולך לגני ילדים, אתה מרגיש כמו גוליבר, כי זה הכל הפוך, כן. לא, אתה צודק. בסופו של דבר, לקטנים, יש כל מיני, כשהדבר הזה אנחנו יודעים מהמשנה, שגם יש תו תקן של עובי, וזה חתיכת עובי, מה של תואר, וגם כשהגובה הוא ארבע, אבל כשהגיד, מבחינה מתודית, מה היה נכון לעשות? תחפש עוד מקומות שיש במשנה ארבע עמוד, ולעשות לראות האם זה יכול לשפוך אור.
איפה יש פה תו תקן של
עובי? אז הולכים לפרויקט משנה א', מדברת על העובי.
אבל זה רק אם הם רוצים.
מיד אנחנו צריכים לפרש את משנה א' כדי להחליט רק אם הם רוצים. שני, מה הם רוצים, כן? זה נכון שמשנה א' היא תלויה ברצון, אבל השאלה היא מה גבולות הרצון. אבל משנה ד' נותן לדבר מאוד חשוב. ארבע עמות, כלומר זה ברור שיש פה חתיכת קיר, כן? עכשיו, השלב הבא הוא ללכת בתנאים, להכניס ארבע עמות, אולי להכניס כותל, ולראות מה, מה יצא, אם יצא משהו שהוא רלוונטי.
דרך אגב, בתחילת הגודל של הכותל, אנחנו יודעים גם שהתוספת האנשים
הולכים
על הכותל.
אם הוא עבה שישה טפחים, אז אפשר ללכת עליו, כן? זה לא לוליאן בקרקס, שהולך על חתיכת קיר, שישה טפחים, זה לפי הרב חנן, זה חצי מטר, מה? זה בהחלט רואה להליכה, כן? בהחלט, כן? אבל בכל אופן, זה השלב הבא, כמו השלב הבא בעבודה העצמית שלנו היא לבדוק את הארבע עמות, כן? זה עשיתם? לא?
לא.
בסדר, מחר נעשה את זה, עכשיו רוצים? כל בעלי המחשבים רוצים לראות אם יוצא משהו? רוצים או לא? מה? קדימה, בוא נראה מי יצא הכי מהר, מי יש למחשב הכי מהר? תכניס ארבע עמות. בוא נלמד איך לשאול, בסדר? כותל אולי? שזה כבר מגביל כותל. מגביל, נכון? איזה רווח נעשה ביניהם?
הרבה בטרה.
הם מופיעים בכמה מקומות. אז תראו, המקום הכי מוצלח שהתוספת, שהפרויקט השוט הולך אליו, זה משניות ברבת, פשוט. משנה בפרק ב', כן? מה כתוב בפרק ב'? איפה מופיע פה 400? במשנה ד' ובמשנה... משנה ה', אז בואו נראה את זה פשוט, כן? כלומר, פשוט בתוך החטיבה הולכים לפרק הבא ומגלים שם 400, ומה גילינו שם? יש במשנה הזאת גם כותל וגם 400, אז בואו בוא נקרא אותו, תקרא, נו?
מי שהכותל סמוך לפות החברו לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן נחיתים בין 400 והחלונות מלמעלה מלמתן ומכנגדן 400.
כן,
מאוד קשה.
אז תסביר כפה את 400, אתה יכול? תנסו, כן? משנה ד' בפרק ב' משנה ד' מופיע 400 בזיקה לכותל, אבל ה-400 כאן הוא לא הגובה של הכותל, אלא מה הוא? הוא המרחק ממנו בהתחלה, נכון? כשאני מגיע לחלונות, איך זה מתפרש?
מה זה חלונות?
מה זה חלונות? תסתכל,
וינדו,
זה חלון. עכשיו תשאל שאלה אחרת, מה הייעוד של חלונות? שמה אנשים עושים חלונות, כן? שמה, כן? יש לזה תשובה פשוטה, שמה יש חלונות בבית, תגיד לי. אחד זה אור,
אור
ואוויר, נכון, זה הכל. פתח את החלון, קנס אוויר, החלון עושים מזכוכית כדי שייכנס אור, זה מאוד פשוט.
וגם בשביל לראות.
וגם שתוכל להסתכל, נכון? בדיבור בחושך, כן? כלומר, גם להסתכל החוצה.
מה יש שימוש אחר של החלון, נשים עליו קורות.
כן, אתם יודעים ש... אני יכול לספר לכם, אבא שלי גדל כילד בפריז, בשנות ה-30, כשהמלחמה פרצה בחסדי השם הצליחו לברוח, הוא גדל בבית בלי מקרר, המקרר בכלל הפך להיות מסחרי בערך באותה תקופה. ויש איזה ביטאון רבני בארצות הברית, הפרדס, שפרסמו שם משנת 36 תשובה של רב חיים על דבר שאינו מתכוון, בפסיק רישה, שהוא בסיס כל הדיונים על לפתוח דלת של מקרר בשבת, אז שמו תמונה של מקרר בביטאון, כי אנשים לא ממש ידעו מה זה מקררים. אז הוא סיפר לי באירופה קר, שיש באירופה דני חלונות נורא נורא רחבים, היו שמים בחוץ מצד שני של החלון, עד על החלון, הם שמים את ה... הם שמים שם את החלב, את הזה שלא יתקלקל, כי היה לי בבית ארגז קרח. זה טוב בחורף, כן. עכשיו, חלונות ירושלמיים גדולים גם נועדו לשבת בהם ולעשות התבוננות, נכון?
בבתים ערבים בירושלים יש ארון אוויר. במטבח יש ארון כזה שיש לו פתח.
כמו קולט עדים. או בוא נדבר גם על שירותים, כאילו החלון בשירותים נועד בעיקר לברור. כלומר לא שייכנס אוויר מבחוץ שיעבור אותך, אלא שהאוויר מראה אחרה, יצא החוצה, כן? ואם אין לך חלון כזה, עושים ונטה, כאילו אתה רוצה לשאוב את האוויר החוצה. ואין לו תפקודים מקווים של חלונות, כן? ובכל בית מצפים לחלונות, כן? כשאתם תקנו דירה, אז אחד מהדברים שבודקים זה... כמה חלונות, ובעיקר גם מה חשוב בחלונות?
מה המיקום?
מה המיקום? האם זה כמו חלון לצפון למשל, או חלק גם מחלון לדרום למשל, כן? בסדר, בקיצר. אז בוא עכשיו נחזור למשנה הדלת, נו? חזור, יצא, תוביל אותנו. במשנה, כשאני רואה חלונות, מלמעלה למטה, מכנגדון, 400.
הרשת של המשנה זה...
זה השיוך של 400, כן? רואים את זה?
אבל 400 פה בהתחלה, זה אין מצב שלא, איך זה קשור לזה קריאה? לא נראה ככה, אז אין פה יער בחלק הראשון של המשנה, זה המחלק בין כותל.
לא, לא ביקשתם לך, זה קשה, איך המשנה מתפרשת? למה לדעתך מרחיקים החלונות? מה פירוש מלמעלה, מלמטה, מכנגדן, 400?
זה בחלונות.
אני רוצה לפתוח חלון, זה לא הכוונה לפתוח את החלון, הכוונה שיש לי קיר אטום, אני רוצה עכשיו להוסיף חלון לקיר, אני רוצה עכשיו להוציא כמה אבנים, לעשות למסגרת, לעשות חלון, אז אסור לי לעשות את זה, כן?
זה המקרה? המקרה זה לא שהוא בונה כותל על החלון?
זה ספקה.
לא, כאן
לא שמו לכותל חבורה. לא, כאן אני חושב שיש חלונות והוא רוצה לבנות כנגד הכותל.
כן,
אני מקבל, סליחה, כן.
כי החלון מול חלון זה רק בפרק
הבא. אני מסכים איתך, פשוט קפצתי, כן. אתה יודע על התיקון. אני אקח את הפרד, החלונות, אני רוצה לבנות כותל כנגד חלונות של אדם.
כן.
אז למה אני צריך הפרש של 400?
טוב,
אפשר לפרש הפרד, תסביר, אבל המשנה לא ברור, נכון? לא כתוב, לא את האמת. אז צריך ללמוד להגיד, לא יודע, לא כתוב, זה פתוח. בסדר?
נסתכל
על הפרד, איך אתה עושה את המפרשת את זה? אז בוא נקרא את זה, בוא נתיקה.
מרחיקים את הכותל מן החלונות 400 למעלה מן הצדדים כדי שלא יהיה מראה. למטה כדי שלא יציץ וכנגדם כדי שלא יפילו. אז יש שתי סיבות להרחקה. אחד זה כדי שלא תסתכל פנימה.
שזה בעצם שני תפקודי החלון העיקריים.
וזה לא אדם שפועל על כותל שלא יסתכל פנימה. אם זה כותל פשוט קרוב מדי אז שלא יפילו. רואה לי הציץ יש הבדל ביניהם?
סליחה?
אנחנו סתם רואה לי הציץ.
כי להציץ מה זה
כן? יש שני שונים שסתם ככה.
מישהו
סתם ככה כאילו הולך ועל הכותל, אבל הוא מסתכל פנימה. אבל כן, הציץ זה בקשה שהכותל הוא מעל החלון.
אז הוא צריך להתאמץ. כן, אבל במאפיל חסר זה משהו, אני חושב.
אני לא יודע את התוצאה.
אני חושב שבמאפיל חסר משהו במשנה, כי זה לא משנה איך המרחק, זה משנה הגובה. שתי מטר זה מאפיל, גם אם זה גובה של 400 ובמרחק של 400 זה עדיין
מאפיל.
מה? יש לך נגיד, יש לך, זה הכותל, ופה נמצא החלון. עכשיו 400, מה זה 400? זה שתי מטר, ואם החומה היא בגובה גדול אז עדיין מאפיל.
זה שתי מטר, כן. כאילו רואה שאין הגבלה על ה...
זה לא יצמוד מדי.
מה זה צמוד מדי? צמוד למה?
שהכותל לא יצמוד
למה? למה זה לא יכול לצמוד? מה אתה צריך לעשות שם?
למה? אתה? לא, שכן?
שכן,
זה יאפיל.
אבל כמו שגיון אמר, אם זה יכול להיות כאילו מרחק של 400, אבל בגובה של 10 מטר זה עדיין יאפיל.
אבל זה לא יאפיל כמו שאם זה יהיה צמוד. אם זה יהיה צמוד זה ממש יאפיל.
זה
היה עוד אחר
400,
מה זה השיעור הזה? זה לא
באמת
משנה, זה 400. זה כן, תחשוב בגלל, אם זה טיפה רחוק, מה עשו עוד אור?
בוא נגיד, ה-400 אומר שזה לא חונק אותך. כלומר, כשאתה נותן, עכשיו, אני כל הזמן טועה, אני אומר לכם, כשאני רואה שיעור כזה של 400, ואני מכיר אותו מעוד מקומות, אתה תמיד טועה, האם הם עשו בדיקה הנדסית ויצא להם 400, ואז השאלות שלכם הן אחלה שאלות, כן יאיר? או שאולי, איפה אתה מכיר את 400, מרשויות שבת, מעוד מקומות הלכתיים, סוג של שבלונה מושגית, שמשמש אותם בשביל להגיד הפרדת רשות. ברגע שאני לקחתי 400, זה, אולי זה עדיין קצת מחניק אותך, אבל אני כבר לא נמצא במגע איתך ברשות.
אבל רואים דיונים,
אתם מבינים את סוג החשיבה?
מידות שונות.
אני אתן לכם דוגמה לדבר כזה. מה אתה אומר, עקיבא?
לא, רואים לפעמים דיונים שכל אחד אמור מידה שונה. בטוח שמישהו...
זה נכון, זה נכון, אבל תבדוק גם במקומות האלה, האם המידות לקוחות מבדיקות טכניות.
שבלוניות.
אולי גם הן שבלוניות. כן, אתן לך דוגמה רק לחשיבה כזאת.
רק הארמון זה מחכים את הקודם מן החלונות הארבעמות, אבל מן הצדדים כדי שלא יהיה רואים, ירתן כדי שלא יציד מפני שלא יפילו. אפשר לפרש הכל הארבעמות.
זה הארבעמות.
אתה יכול לפרש הכל הארבעמות, אתה יכול לפרש באמת כדי שלא יראה, שלא יציץ.
זה מחלוקת מעניינת, איך לפסק, כלומר, תשמע את המחלוק, המחלוקת גם אחד 400, וזה כותרת לכל ההרחקות. עכשיו, למעלה, למה? מן הצדדים יש לא יורה, אבל אתה אומר אחרת, שההרחקה 400 היא רק למעלה. מעניין. אני נוטה לקרוא כמו נועם, אבל מעניין. אני אתן לך דוגמה רק לדבר כזה, שתבין את צורת החשיבה. סוכה מינימלית היא 10 טפחים. קוראים את זה הגובה של סוכה מינימלית, סוכה קטנה. אז בגמרא בסוכה, כשעוסקים במקור הזה, מצד אחד קו אחד בגמרא בסוכה מסביר כי הוא לא ראוי למגורים, והסבר שני אומר כי שכינה לא ירדה אף פעם למטה מעשרה. אז כל התורות הרוחניות של הרב יעקב הן מפורשות בגמרא שסוכה קשורה בשכינה וזה, אבל בכל זאת דבר אחד ברור, וכותב את זה במפורש הרב מבריסק בחיבור שלו לרמב"ם בלי התורות הרוחניות, שהעולם המושגים של סוכה שאבו אותו מעולם מושגים של המרחב שחז"ל הכירו, כמו שיש לחז"ל עולם מושגים של רשויות 400, כל השיעורים האלה יש להם תפיסת המרחב מסוימת וזה מיושם. כלומר, אני חושב שפה גם נכון לשאול שאלה מאוד דומה, כאילו האם עשו בדיקות הנדסיות אמרו 400 זה המינימום, או ש-400, בדרך להגיד, זה רשות אחרת. אם זה רשות אחרת, מה אתה יכול לדרוש ממני? שאני אתרגם את זה עכשיו בצורה יותר שהיא נוגעת לכאן. זאת נקודה לדעתי כמעט מכוננת בלימוד המשניות האלה. יכול להיות שכל ההלכות האלה נובעות מהעובדה שאנחנו כלשון המשנה הראשונה שותפים, שאנחנו נמצאים במרחב משותף, וזה מחייב אותנו להתחשבות הדדית. אחד מכם אמר דבר נפלא בשיעור ביום חמישי, דיבר על החברו, נכון? כלומר, יש פה, שברגע שיש הפרדת רשויות, אז אני כבר לא מכיר אותך. אם אני לא מכיר אותך, אני לא מחויב להתחשב בך. כלומר, האם סתם אדם מהרחוב צריך להתחיל לתכן את הבית שלו, איך שיהיה לך נעים? כאילו, זאת שאלה, כן? עכשיו, יכול להיות שהשיעורים האלה של 400, עכשיו, גם יכול להיות הפוך, כאילו, מאיפה חכמים לקחו את 400, גם ברשויות שבת, סתם, גזירת הכתוב, רוח הקודש, פשוט דבר, מאיפה הם לקחו את זה? כי 400 הוא מהווה באיזשהו מקום הפרדת רשות, כלומר, בדיוק, בעצם הכל ביחד אולי, כן? בדיוק, אולי הכל ביחד, אבל בסופו של דבר, זה לא מפתיע שהשיעורים של מסכת בבא בתרא מוכרים מאוד מקומות, כן? והשאלה שמתעוררת, אני לא יודע להכריע באופן חד משמעי, האם הם מקומיים לבבא בתרא, או האם שמה הם חלק מתפיסה יותר רחבה שיש לחכמים? דבר אחד, אבל עולה בצורה מאוד חדה, וזה איץ אמר פה מאוד יפה, איץ ואלעזר, שאם המשנה מסתירה מה בעיית החלונות, התוספתא במפורש נוגעת לשני התפקודים העיקריים של החלון, ראייה ו... ראייה ואור, נכון מאוד, זה מפורש, ראייה ואור, זה הרקע, כן? איזה מילה בכל זאת נהדרת לגמרי? מילת הנזק, זה נהדר לגמרי, נהדר לגמרי עדיין, לא אומרים נזק, כן? כן, בבקשה.
במשנה זה עוד יותר מודגש, כי מלמעלה ומלמטה כנגדן 400 זה שם הכל ביחד. כלומר, על פי ההסבר שלנו, מלמעלה ומלמטה זה סיבה אחת של 400, וכנגדן זה בכלל סיבה אחרת של 400. אבל המשנה, גם כל הנושא של המשנה פה זה להרחיק 400. וכל הדוגמאות והסיבות לא משנות, העיקר זה שתדע שזה 400.
נכון, מצוין, כן? אבל סתם, תיקחו דוגמה נוספת, כבר התחלתי ללמוד מחיצת הכרם. כמה צריך להרחיק קרם בשביל שלא יהיה כלאיים? 400, כן? עכשיו, אתה יכול להגיד, בכל מקום בדקו, בום, יצא בול 400. אני חושב שיש הרבה מקום להגיד ש-400 עכשיו הפרדה, כי הם לא ביחד. הם לא ביחד, לא כי השורשים אולי לא מגיעים. גם יכול להיות נכון. אבל הם לא ביחד, כי מבחינה הלכתית זה עכשיו הפרדת רשויות. כן, 400 של אדם קונו, זה נמצא המון המון פעמים. נכון, זה בא ממקום דומה, שיש משמעויות למספרים. מצד שני, אני אומר לך, אני רוצה להיזהר לפחות, אני פשוט נחשפתי לזה הרבה בילדותי, ואחרי אני נזהר מעודף פורמליסטיקה הלכתית. אבל שזה פורמלי, זה פורמלי, כן? כלומר, אני מאוד דווקא...
זה לא באמת 400 אלקטרון.
כן, שזה לא באמת כך. אני אוהב להיזהר מזה, אבל אני חושב שהם מתרגמים את זה לעולם שיש פה תפיסת מרחב. ותפיסה שהיא אומרת שזה לא נחשב אותה רשות, זה לא משהו סתם פורמלי טכני. זה בא מתפיסה של המציאות. ובמובן הזה, אולי 400, הוא יכול להגיע, כי בדקו והתברר שבדיוק זה הרוב המתאים, אבל יכול, ואז כשאני חוזר לכותל של פרק ראשון, למה לבנות כותל? אני מצד אחד מוצא את ה-400, נכון? עכשיו שאין לי מושג עדיין בהכרח שהוא קשור לראייה, אני לא יודע את זה, כן? דבר אחד ברור לי, הוא מעבר לאיך סתם חצייה של החצר. הוא ממש בא להפריד ביניהם, כן? 400, כן? איזה עוד משניות רלוונטיות יצבא אמרתם? גם פרק ג'
אתה אמרת.
אני אמרתי, בסדר, אבל אתם לא צריכים להסתמך עליי. אתם צריכים גם לבד לחפש, בסדר? כן, בואו, בסדר, אפשר לעבור לפרק ג' קצת למשנה, להסתכל? בסדר, מה רלוונטי שם לדיון שלנו, פרק ראשון?
כמו שלנו, אם יוצאת לנו מכל משנבר, אז זה היה קצת קשה למצוא באמת
את הקשר?
כן, אבל אפשר להיות קצת.
אתה רואה למה רצים משנבר, כי מי מופיע שם?
מה, החלון?
קודם כל מופיע שם חלון,
בסדר. לא, אבל...
זה לא סיבה מספיק טובה להסתכל שם?
לא, אבל החלון פה זה משהו אחר. החלון פה כאילו זה, אנחנו פה מהחלון, החלון המצרית אין לה חזקה, ולבצורית יש לה חזקה. כלומר, חלון קטן לא עושה לה חזקה, וחלון גדול כן עושה לה חזקה.
אבל דווקא בא מתי של מי שיפה את החלון.
אז קודם כל, מי עושה חלון קטן, אתם יודעים? בשביל מה לעשות חלון קטן?
משהו קטן.
איפה יש את החלונות הכי קטנים בבית שלכם? בשירותים. אני לא יכול להתחייב שזה הרקע פה, אבל כאילו חלון קטן הוא לא נועד לאור, לפי מיטב הבנתי. הוא נועד בעיקר לעברור, כן, של פתח חיצייה של אוויר, בעיקר, לא כניסה של אוויר. כי לא ייכנס המון אוויר מחלון קטן. אני מניח שזה הדבר הזה, כן? כלומר, פה מגלים עוד סוג של חלון, אפילו קוראים לו מיצר. לא יודע, כן? כנגד זה יש עוד סוג, הם יודעים שיש כמה סוגי חלונות, ושזה, החלון הוא אישו בין הצדדים. אני לא יכול להגיד מפורש במשנה למה חלון מצרית זה טוב וחלון צורי זה...
לא תופס.
במשנה עולה הדבר הבא. חלון מצרית לא אמור להפריע לשכן, ולכן חלון המצרית
אין לה חזקה.
אין לה חזקה, אבל אתה גם יודע בהמשך לפחות מהזיז, אם זה אותו עולם מושגים, שגם אי אפשר למחות נגיד זה, נכון? אבל אם זה אותו עולם מושגים, וזיז, מה? זה לא אמור להפריע לאף אחד, כי אני פותח חלום, מה אכפת לך שיש לי פתח עיבור לבית? זה מפריע לך? במיוחד, תראו את השיעור, כל שאין ראשו דבר להיכנס תוכה, בין מילים פשוטות, מה אני לא יכול לעשות?
להסתכל.
להסתכל, עכשיו עוד פעם, אני לא יכול לחתום לכם בטבעת המלך, שכל הבעיה כאן הוא ההסתכלות, אבל זה די נראה ככה. כלומר, החלון הלא מפריע ברשות הוא החלון שאי אפשר להסתכל דרכו.
מה זה אומר שהוא מלבן? יש
לה
מסגרת.
יש לו מסגרת.
לא,
אבל אני חושב שיש לה מלבן הכוונה שעשו מסגרת, לא סתם חור בקיר.
אני חושבתי שאולי יש לך חלונות, שאתה חור בחומות, שיש לך חיצים, זה מתאים לך הרצה, ואז לא רואים אותך, אבל אתה רואה.
כמו בית המקדש,
לא, זה מתחיל, זה כאילו אתה במרחב, אבל אתה צר ובחומות יש את זה, אז אתה יכול...
חורכי ירי.
כן, ואותך לא רואים, ואז זה משולש בעצם, אבל במובן זה שכאילו זה הדדי.
כן,
אני לא יודע מה מצאים פה בנקר.
לא, זה יפה, אתה מבחינת הזכוכית אחת כיוונית, זה אותו רעיון. זה משגיח, יש אחד כזה, זה רעיון.
מה?
משגיחים בישיבות, לא? לא, בעזרת נשים עושים את זה בכל מקומות. חלון החד כיווני, אתה לא מכיר את זה?
יש את הסיפורים על האחד שהגיע לשיבלף התחיל להסתרק מול המראה כזה של אדרת נשים ואז באו והורידו את הראש.
זה טוב לתפילין, הזכוכיות האלה. בכל אוקיי, ברור שזה השכונה פה, כן, של החלונות, אבל בעיקר מי שמעניין הוא משנה זין. למה יהיה משנה זין? שתפו אותנו, נו, מה... לא נדחש למה הרב ביקש לראות משנה זין. אני לא יודע, מעניין אתכם משהו משנה זין, זה קשור.
כן, יש בו כלל כדי שעושה על כל בניית או פתיחת חלונות בתוך החצר. אז לא יפתח אדם חלונותיו לחצר שותפים. יכול להיות שיש פה משהו
ש... לא, ביטוי חצר שותפים, איפה הוא מחזיר אותנו? בצורה ראשונה. זה מחזיר ישר לפרק ראשון, נכון? מאוד חזק, נכון? והבית והעלייה במשנה הזאת מחזיר אותנו מאוד חזק, ואיפה? דבר מתי הפרק י' זה חזק, נכון? אפשר כמעט להרגיש, זה סוג של חתימה של כל החטיבה, בעיה שהם נחנקים שם, אבל זה בעיה שלהם, נכון? אנחנו שכנים שלהם אבל, תראה, שותפים. יש מחיצה, יש כותל. בסדר. לא, זה כאילו מרגישים פה איזו חתימה של כל ארבעה הפרקים האלה. ממש מרגישים את זה, כן?
רק בגלל שזה באותם מקומות?
אתה לא מרגיש שיש פה חזרה לחצר, בית, עלייה, ובסוף למה עוד יגיעו? פשוט ערבים. כאילו כל הרשויות שהיו בפרקים האלה נכנסו פה ביחד ב... בשתי המשניות האחרונות.
זה בסוף.
אתה יכול להגיד מקרה, בסדר, אני...
זה בסדר, גם המשך משנה פרק רביעי, זה כבר נושא אחר.
פה מתחילה חטיבה חדשה. זה ברור שזה סוף חטיבה, כן? בסדר, אז זה מחזיר אותנו. והחלונות פה מככבים, נכון? מה נושא החלונות פה, איץ?
החלונות פה.
למה לא לפתוח לחצר השותפים? למה לא לפתוח חלונות?
אני ומירי התלבטנו מי זה לא יפתח, אם זה אחד, בן אדם שיש לו שותפות בחצר או... בן אדם שונה.
שאלה טובה, מה דעתכם?
שותף.
לא, נראה לי זה הכדה של אדם בית בחצר אחרת. החצר אחרת זה בן אדם שישי, לדעתי.
כן.
לא, אפשר להגיד שותפים שאין ביניהם מחיצה. אז בן אדם שלישי לא יכול להגיד אני לא עושה איזה קריאה בגלל שאתם עובדה שאתם לא בונים כותל.
רק לא להגיד איזה קריאה בתוך המשנה. בסדר, אני לא פותח חלון, תגיד, בסדר?
אני יכול להגיד, אני פותח חלון כמו שאתם לא מפריעים אחד לשני, גם אני לא מפריע לכם. זאת אומרת, אנחנו רגעים אחד לשני, אבל אתה כבר סיפור שונה.
כן, אבל אתה כבר עשית את זה, יש לנו שירות גדול, אני רוצה לשמוע אם זה מקובל עליכם, בסדר? אני רוצה להגיד את הכללים של החבור וגם של שיעור. מי שלא מוכה, סימן שהוא מסכים, בסדר? כתוב קודם עם המחאה והחזקה. אבל אני בעצם, מה אומר אלי? ברגע, כן, בבקשה,
כאילו. יש כפילות בעצם, לפי מה שאלי רואה את זה. כי כתוב לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין, והלקח בית בחצר אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין.
זה לא חלון, זה
פתח.
יש פה משהו.
אוקיי, אוקיי.
הנושא של הרי שפה של המשנה זה דברים שמפריעים לשם בני החצר. כלומר, אם אתה לוקח בית בחצר אחרת ואתה פותח אותו לחצר המקורי שלך, אז יש כאילו איזשהו... לא נזק, אבל כאילו זה מפריע לשם בני החצר שלך, בגלל זה אסור לך לעשות את זה. אבל גם אם אתה בונה עלייה על גבי ביתך בחצר, אתה לא יכול לפתוח אותו ישר תוך החצר.
יש דין שאם יש לך פתח בחצר, אתה מקבל 4 עמוד של הפתח, נכון?
נכון.
אתה לוקח להם שטח. אבל דיברנו על זה, אבל אמרנו, לפעור על זה לא, למה משלים את זה לחלון? חלון?
כי חלון כנראה שזה גם עושה איזושהי הפרעה.
כי פתח זה לא נראה לי דיבור של ראייה.
נכון.
אבל חלון כן.
פתח הוא נועד לכמה דברים, קודם דיברנו מה נועד חלון. פתח יש לו תפקודים נועים, אחרי כל יש לו דלת פתוחה, ויחס גם אוויר, גם אור וגם עוד דבר.
פתח אפשר לסגור.
פתח לצאת מהבית, כן.
פתח זה אפשר לסגור. לא יודע, אני לא מדברים על דילונות, אז אני חושב שחלון זה דבר שתמיד פתוח.
אבל אפילו אם פתח זה משהו אחר, זה גם משהו, זה סיבה שאתה לא יכול לפתוח את זה כאן, בגלל שבתוך החצר. כי אז כאילו הדיירים עוברים שם וזה מפריע לשם בני החצר שיש עכשיו עוד כאילו דיירים נוספים. זה כבר גם כאילו יש איזשהו משהו שנגרם על ידי פתיחה של החלון שמפריע לשם בני החצר, לא כתוב מה זה. אבל מה שממש קשה לנו זה שאחר כך שכתוב בברש את הכלל לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין, כתוב לנו מתי כן אפשר לפתוח, כתוב לא יפתח אדם לחצר השותפין, פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון, היה קטן לא יעשינו גדול, אחד לא יעשינו שניים. כאילו, זו סתירה פנימית בתוך המשנה.
למה?
כתוב, לא יפתח אדם חלון בחצר השותפין. ואז עכשיו יש בספר...
היה קטן, החלון כבר קיים.
בסדר, אבל לא
יפתח... אתה רוצה להגדיר אותו.
אבל לא זה. פתח כנגד פתח. כן, כלומר שאפשר לפתוח חלון, כל עוד שזה לא נגד פתח של חלון אחר.
כן, אבל אני לא מבין. קודם כל אומרים לך, כשמתכננים את החצר, לא לעשות חלון מול חלון. עכשיו יש חלון שאולי הוא עומד בקריטריון הזה, אבל הוא קטן, עכשיו בא לי עכשיו להגדיר אותו, כן?
לא, הוא מדבר אבל על המשפט שבאמצע. הוא מדבר, לא יפתח אדם לחצר השותפין, בסדר, רק קטן לא יעשינו גדול, בסדר, זה הרשע וזה הספר. אבל באמצע יש את הפתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון.
אז מה הבעיה?
הבעיה היא שכתוב בהתחלה של המשנה, לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין.
חד ושני.
אי אפשר לפתוח
עליו. ואז אומר פתח כנגד פתח.
וגדל זה נע לי מחזק אותי, שפה מדובר במישהו שהוא שותף, הוא לא יכול להזיק לשותף אחר. פה ברש הזה אדם שלישי בכלל.
ואני מתבלבל קצת, אני קצת מתבלבל. קצת מתבלבל כי הכוונה כאן שאסור למהנדסים שבונים חצר לתכנן חלונות.
למה אתה אומר את זה ככה?
והכוונה שהחצר כבר נבנתה, עם חלונות, יש להם סטטוס כבר. עכשיו אני רוצה, אני משפץ את הבית, שמשתוח עוד חלון.
מסביר את הראשון.
כבר,
משפט השני, מסביר את הראשון. זה אתה קראת את זה כמשהו חד משמעי, לא יפתח אדם חצר שותפים.
נכון.
אז מסבירים מה לא יפתח, פתח כנגד פתח.
זאת אומרת שאם אני רוצה לפתוח לא כנגד חלון אחר, מותר או אסור?
נגד שמאחר שם
יש שם. כן, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הרייש, כאילו עוד יותר, עוד לפני זה.
כן.
בתחילה של משנה זין כתוב לא יפתח אדם אחר מותר לחצר שותפים.
אבל זה...
הדבר יש למה מדובר על
פתחים.
בכלל מדובר על פתחים. לא, אבל
פתחים. אלי, איך אתה מסביר את זה?
כן, אבל שהרשע זה אדם שלישי והסיפה זה מישהו שכבר שותף בחצר.
כן, זה ברור. אבל להגיד את זה לא
שותפים.
מה זה ברור?
בשניהם זה חצר שותפים.
אתה אדם לחצר שותפים.
אבל יש לך בית, אבל יש לך
בית,
אתה רוצה לפתוח חלון.
אני לא
תפתח לחצר השותפים.
אבל למה להגיד
משהו דבר אחר? כי הראשון דבר אדם לחצר והשני זה בית לבית.
זה נכון, נכון.
אבל זה לא רשום, זה חייב להיות.
לא, אבל זה...
מה הבעיה, באת...
אני לא כך מבין את הבעיה.
בנית בית חדש. לא תפתח. השלישי זה מדבר
על... אני לא כך מבין. אני חושב שלא יפתח חצר השותפים. החצר כבר קיימת, כבר פתוחה. עכשיו, מה אתה רוצה לעשות? אני עושה שיפוצים בבית שלי אחרי 5 שנים, עכשיו אני פותח עוד חלון, אבל מראש לבנות חצר עם מבלי ש... איך יקרצו לבית אם לא יהיה פתח, תסביר לי. מה, אתה חושב שבנו פה בתים בלי פתחים וחלונות
מראש? למה זה כאילו במצב אחר?
לא יפתח אדם חצר שותפין אומר שיש חצר שכבר קיימת ויש בה כבר סטטוס קוו מסוים. עכשיו אתה רוצה לפתוח עוד חלון, אומרים לך אתה לא יכול.
זה דבר כאן,
למה אי אפשר?
למה אי אפשר? המשנה לא אומרת, אני מרשה לעצמי להגיד כי זה פוגע בפרטיות, זה משנה את מה שאנחנו מגילים.
למה יש פה חלון כנגד חלון?
כן, חלון כנגד חלון.
חלון נגד חלון הוא כי אני מציץ מבית לבית עכשיו.
השאלה
הזו הוא עליך
להגיד. השאלה למה פתח נגד פתח עשו.
אני לא שומע את דביר, מה?
המקרה אותו מקרה, גם הסייפה מדבר על חצר שכבר קיימת.
כן.
כן.
אז למה לכתוב חלון כנגד חלון? אסור בכלל.
לא, מראש שמתכננים, מראש שמתכננים חצר, לא עושים חלון נגד חלון, פתח נגד פתח.
איפה זה מראש?
אבל הסייפה זה לא מראש.
זה לא מראש.
כן, הסייפה זה עוד יותר כמו שיפוצים, כי יש לו חלון קטן, ועכשיו הוא רוצה להגדיר אותו.
יש עוד שאלה, למה אסור פתח כנגד פתח? מה הבעיה? דלת, אתה בא, פותח, נכנס, שנייה, יוצא.
אבל יש לו, מי אמר בדיוק?
עכשיו, שאלה לך יעקב,
שגם עכשיו יש לי משפטיים כנגד
פתח. ברור שיש פתח לבית, כאילו, אני לא...
מה בעיה לעשות פתח נגד פתח? חלון נגד חלון אפשר
להבין,
פתח נגד פתח.
לא, אבל כמו שהוא אמר, הפתח גם יכול להיות כדי בשימוש כחלון, כאילו, אפשר פשוט לשאול את הפתוח, ו...
אה.
שאלה אחרי גם, משהו.
כמו העלים במדבר. שלא היו פתחים נגד פתחים.
יש פה שתי שאלות
דיבור. אז מסביר שבאמת הביתה הפתוח.
אם הביתה הזה הפתוח הרבה, אני לא יודע.
כן, כי אומרים, פתח כנגד פתח, אסור. זה אומר שהיה משמעות לפתח, משמעות של...
יש את הפתוח.
אם זה סתם משהו שאתה נכנס לסוגר כמו היום, אז...
לא כתוב דלת, והמשנה מכירה את המילה דלת.
דלת? איפה כתוב דלת? אה, נכון, בפרק א' כתוב מרגע.
דלתיים כתוב. בכל מקרה, מה הנושא של פרק ג' שמאוד מאוד מעסיק אותם? זה חלונות ופתחים, נכון? זה נכון? עוד דבר שנורא נורא בולט כאן, זה שכל ההתדיינויות כאן זה בין אנשים שהם שכנים, נכון? זה מוסכם?
כן, אבל בהסברי שמשנה זין, אז אתה שכן, אבל אתה לא שותף.
גם רשות הרבים, ואז זה מותר.
כנגד רשות הרבים מותר, אבל למה מותר כנגד רשות הרבים? מה דעתך?
לא שותף.
מה?
כי אנשים הולכים לרשות הרבים, לדעת יש רשות הרבים.
מצוין. כי כל בעצם מערך ההלכות כאן, בפשטות במשנה, בנוי על איזה מערכת יחסים? של שכנות. של שכנות.
כן, אבל השכנות אבל שונה, כאילו, כי בראשית של משנה הזין, מדובר על אדם שהוא לא שותף, הוא לא שכן, הוא לא בחצר, הוא בא מחצר כזה ובונה.
לא, לא, לא.
אפשר להבין, ככה אני...
איך הבנת, בואו...
כמו שאלי אומר ככה, אני מבין את זה.
אתה יכול להסביר בבקשה?
מה השאלה ששאלנו במשנה זין?
כן.
איך זה כאילו הסתירה? אז אלי אמר שרשע מדובר על בן אדם שלישי, שהוא כנראה גר צמוד איכשהו לחצר שותפים, והוא עושה פתח חדש לשותפים של חצר אחרת. ואז מדובר על בן אדם שאומנם אין לו שותפים ביניהם, אבל הם לא שכנים ממשיים.
הם לא שכנים במובן של המשנה הראשונה במסכת, שהם חיים יחד.
כן, כן.
הם שכנים במובן אבל שהם אחד יד השני. כלומר, במובן הזה, הייתי אומר לא שותפות, אלא שכנות. כן, אבל אם סתם אנשים שלא מכירים אחד את השני, אם יש פה התעסקות, בכלל לא, כי גם הייתי אומר יותר מזה, המשנה בכלל לא עוסקת בשאלה של אם מותר להסתכל על מישהו אחר, מה זה עושה לו, זה עושה דבר אחר. מבחינת התכנון הבנייה והיכולת שלך, חוקי עזר של בנייה, מה הכללים שנקבעים כדי ליצור מסגרת של אינטימיות. בסופו של דבר, אדם בבית מחפש גם פרטיות.
כן, אבל אני רוצה להגיד זה ש... המשנה לא אומרת, חגי ברשות הרבים, לא אכפת לי מי שלא חלק מהחצר שלי או שכן שלי. מעדיף לא להעליף לך על המשנה, אלא להגיד שמי שגר צמוד לרשות הרבים, ממילא יודע שאין שם פרטיות. אז אין פה איזה גזל או איזשהו משהו שאתה אומר, אה, אתה חוטא לך, כאילו, באת לגור שם על סמך הידיעה הזאת. ולכן כן אפשר לפתוח לרשות הרבים, ולא כאילו אכפת לי.
נכון, מקובל מאוד, כן. בואו ננסה לסכם בעצם מה עולה כאן בהתבוננות במרחב של הפרקים. המילה נזק לא נמצא בכלל בהקשר הזה. השנית, מדובר פה המון על שכנים, עם אנשים שהם שכנים אחד לשני, ופה אני יכול לחשוב מראש מושגית שמה המערך שמכווין את מערכת היחסים ביניהם, זה נובע מתוך השכנות. השכנות היא זאת שקובעת את הכללים שבו אנחנו צריכים ליצור מסגרת חיים משותפת שתעניק לכל אחד את המרחב שלו ותהיה מודעת לנקודת החיכוך והמפגש, כן? זה דבר שני. שלישית, ברור לנו שמטרת שהנושא של הראייה קיים, זה נושא הפרטיות. זה ברור שהדבר הזה קיים בזיקה אבל ברורה רק לחלונות, נכון?
ופתחים.
ופתחים, נכון. זה ברור שזה קיים ברקע, שהם מודעים לזה. בפרק א', ברור לנו שמטרת הכותל הוא לא רק חצייה של החצר, ותרשו לי גם להציע לא רק למנוע ממנו מלטפס את הגדר ולעבור. ברור שצריך 400, זה הרבה, נכון? אני חושב שזה הדברים הכי זהירים שיש. האם זה מתבקש כבר בתנאים לבוא ולהגיד, אז גם מטרת הכותל מה הייתה? עם נוער ראייה? זה יכול להיות, זה לא נראה לי מופרך, זה לא נראה מופרך. מצד שני, חשוב לשים לב שני סייגים רציניים, לפחות בתנאים, בפחת העולם המושגי הראשון. ראשית, זה לא מנוסח בכלל במילה נזק, ואם כך יכול להיות שהוא לא נגזר מעולם בבא קמא או משהו מהסוג הזה, אלא מאיפה הוא נגזר? להיות בכל הדמויות כאן הן דמויות של... של שכינות, אולי זה נגזר מעולם המושגים של שכינות.
נכון, שבאמת לא חשוב שזה נזק, כי מה זה נזק לפי ברקן? זה משהו שאני פיזי כזה יותר שאני...
נכון, נכון, כלומר, אני חושב שזה הכי זהיר שאפשר להגיד. הייתי גם מוסיף שאלה פשוטה, מה מניע אנשים שמשותפים בחצר לרצות לחצות אותה? למה הוא רוצה לחצות אותה? שמה, מה הוא ירוויח מזה? יהיה לו פחות שטח. אז זה מאוד מסתבר לחשוב על פרטיות, כן? כלומר, בסופו של דבר, המהלך שיתרחש בגמרא, שתיקח גם את הכותל לכיוון הפרטיות והראייה, הוא נראה מסתבר, אני חייב להגיד. בכל זאת, אני חש שחשוב לסייג ולשים לב שהמושג נזק לא נמצא בספרות התנאים בכלל, והוא מושג מאוד מאוד לא פשוט. וכן צריך לבדוק למה הם מכרו עד המושג הזה, האם באמת זה עולם המושגים הפשוט שלו. אבל למה תני הייתי מדבר על זה בהקשר של שכינות? לא מדבר על החיים.
כשאתה אומר נזק זה יותר מאגד את זה בהלכה, יותר אפשר לפסוק להגיד
פעם אתה אומר דבר יפה, אולי המושג נזק מאפשר להסביר את זה שאני יכול לחייב אותך, כי הרי מתעוררת פה שאלה מאוד פשוטה, אתה קמה לפרטיות, בעיה שלך. כאילו, אני אגיד את זה בצורה פשוטה. כנגד כל איזה קריאה שמה שעולה בסוגיה הוא השאלה, האם אומרים להוא שרואה שישים כותל? אפשר באותה מידה להגיד להוא שרואים אותו שיוריד את התריס. הוא שישים וילון, לא? נכון? בעצם השאלה באיזה קריאה היא יכולה להיות שאלה כפולה. מצד אחד, האם בכלל זה שמסתכלים עליי, לא מסתכלים עליי, יכול לדבר על מונחים של נזק? אבל השאלה הבאה, בוא נגיד שהוא נזק, האם זה מחייב אותי לפעולה, אולי זה מחייב אותך, כמו זה לא נעים לך, אז שאתם מבינים ש... בסדר, כמו... ואז אולי אתה אומר, המילה נזק מצליחה, מה לעשות? הצעה מדהימה, מה היא מצליחה לעשות?
זה מקום לחייב.
לחייב את זה שרואה ולא את זה ש...
רואים.
שנראה, בדיוק, כן? זה יפה. אולי הפריע להם השאלה הזאת, ולכן אנחנו יודעים למה הנזק. אבל צריך לבדוק את זה היטב.
זה מזכיר לי גם את העניין של דוד ובת שבע, שהוא עמד על הגג.
מצוין. קודם כל, למה היא מתרחצת על הגג? אז מצוין. אז זה משילוב באמת שכל הגול, אז קודם כל מתחיל מזה שהבתים קטנים, דיברנו על זה, שאזורי השירות הם מחוץ לבית. עכשיו גגות, כל מי שמכיר קצת על ירושלים ויודע שהיו משתמשים בגגות, למשל התיאורים שהיו אוכלים קורבן פסח כשהיה זה תוספת בפסחים ובמעלל, שהגגות היו מתפקים מרוב הצפוף במעלל הלכו לגג. יש גם בתוספת בסוכה תיאורים מדהימים של איך היה צפוף ואיך היו מנסים להתגבר על זה.
זה מדהים על הגג של הסוכה?
היו, יש, זוכר לי כרגע בפסחים, בסוכה זוכר לי יותר שרוצים להוציא, הישן תחת המיטה, פעם חשבת למה עושים את זה, מה, פסיכים?
שמעתי?
הישן תחת המיטה, פעם חשבת על זה? זה בא מזה, יש תיאור בתוספת בסוכה, איך היו מוציאים מהחלון הבית מוטות כאלה, וליברמן מסביר שזה בגלל הצפיפות שעולה הרגל, גג כרגע לא זוכר לי בתוספת הסוכה, אבל, כלומר, עולים לגג שיש בו כביכול פרטיות, למה פרטיות? כי אף אחד לא רואה אותך, כן? והסיבה היחידה שדוד רואה זה כמו שלזר אמר, כי הארמון של דוד הוא, ירושלים הרי העתיקה היא עיר דוד, לא ירושלים העתיקה של היום, ולפחות היום חושבים שבית המידות הגדול הזה משטח ג'י, הייתם שם, נכון? לא? הייתם, פשוט דוד המלך הוא יש לו את הבניין הכי גבוה, אז הוא רואה את מה שאחרים לא רואים, זה ברור. ואני מניח שעלתה על הגג היא חשבה שאף אחד לא רואה אותה, ככה אני מניח.
זה מתבקש הגג, זה כאילו הבימה של העולם, אני הולך כאילו להתקלח על הגג, זה כאילו יראו אותי.
אבל יש הבנים, זה מתבקש עוד חצי
גירי, אולי הייתה בית לידו, לא יודע, כאילו אני לא יודע, אתה צודק, כלומר
אני יכול שמנתנים את השמש לחמם את המים שאתה
לגע. כן, בוא נגיד בצורה פשוטה שהגג, החיסרון שלו שאין לו תקרה, זה החיסרון שלו, לכן לא נתן פרטיות, אבל בכל זאת יחסית הוא מוגן, גם בחצר עם גדר אתה בלי תקרה, זה בדיוק אותו עניין. כן, מה אתה אומר מרדכי?
אם באמת יש פחות יותר אותו גובה ויש לך
איזושהי
מחיצה
מסביב לגג, אתה יכול להרגיש מוגן, כן, יחסית, כן, זה ברור שזה דוגמה טובה הדוגמה הזאת, כן. קודם כל, אני חושב שנתנו פה תשתית מסוימת בתנאים, מישהו רוצה להוסיף על זה? כן, ייץ, קדימה.
אנחנו רוצים לזה בערך חצי עוד טיפה.
תמיד, קדימה.
הלכה בתוספת, וגם אתה ממש לראות את זה, פרק ב' הלכה 14.
כן, אני משמתי הכל, כן.
איזה היא חלון העצורי, כושר ראשו שאדם יכול לכנס לתוכה, דיבר ממאיר, ובד שאלה מבין, עוצרת פתח. וכן ממאיר אומר, לא יפתח אדם פתח אגבי פתחו של חברו, וחלון אגבי חלון של חברו, פתח אגבי חלונו של חברו, וחלון אגבי פתחו של חברו. טוב, זה מה זה אגבי? זה אולי מחוקת בראשון כמו שראינו. וחכמים מתירים, ובבד שרחיק 400. אז מה מחוקת פה בין החכמים ורבי מאיר? האם רבי מאיר סובר שגם בסוף הדברים האלה גם צריכים להרחיק, או שאצלו פשוט אין בכלל, לא קיים בכלל הרעיון הזה של 400? אז צריכים לתת שם את החלון במקום הנכון? אז כאילו לא, יכול לצריך ההפקה של 400. בסוף הזה, האם החכמים חושבים שבאמת אפשר לשים חלון מול חלון כל עוד שיש 400? כאילו, או שהם גם סוברים שצריכים לשים את זה במקום אחר. כנראה, לפי החכמים פה זה רק פשוט ההפקה של 400 וזה מספיק.
400, אבל אפשר להסביר את זה או מרחק או מהצדדים, כמו במשנה.
לא, חכמים מתירים. החכמים מתירים את כל הדברים האלו.
אבל 400 מאוד מזכיר את המשנה בפרק ב', כלומר, שברגע שיש מרחק של 400, זה מותר, אבל התייחסנו לשאלה למה, האם כי אז הוא לא מפריע, או אם כי אז אתה לא שכן שלו. כן.
אבל לדעת מה, אפשר לשים חלון מול חלון, כאילו, עדיין רואים, מרחק מ-400.
במשנה לא רואים
את אפילו
כזה.
מה
קרה,
יש לו
חזקה? חשוב.
יש לו חזקה בדרך כלל אומר שאם עשית את זה אז השני לא יכול אחרי כמה זמן לבוא ולהגיד לך תשנה. זה מה שזה אומר. טוב, אני לא יודע, ייץ, בסדר? זה רואה שהתבוננות. אחר כך, מישהו חוץ מהערה הזאת שיץ רוצה להוסיף עוד משהו לתנאים בהקשר הזה שלנו?
משהו אחד, כשהגמרא מדברת על וכן בגינה מקום שנהגו לגדור, כבר ברור שזה מדבר על ראייה, על עין רעה או משהו כזה.
במשנה זה ברור לך?
אני אומר, לגמרא זה ברור.
לגמרא, אבל במשנה, מה אתה אומר?
במשנה הראשון לגדור, דווקא נראה שזה בכלל לא מדבר על ראייה.
למה זה מדבר אולי?
לתחם או...
אתה חוזר לאותה שאלה, בוא בעצם נגדיר את ה... הייתי אומר, את הנקודה שמתרחשת כאן בסוגיה, בבבלי. הפרק הראשון מדבר על כתלים. אז נכון שהוא מדבר על כותל שהוא מסיבי מאוד, אבל בשום מקום לא מפורש בפרק הזה שזה קשור לראייה. וכותל יכול לתפקד לעוד תפקודים, ולכן אתה עומד ושואל, אולי מטרת הכותל הזה הוא לא ראייה, אלא עוד דברים. מאיפה אני יכול לראות אג'נדה של ראייה? בעולם של החלונות. עכשיו, עולם החלונות הוא עולם שבאמת מתאים לעולם הזה של הראייה. עכשיו, האם אני יכול להעביר מעולם המושגים של החלונות? ככה נראה שבב לי עבד. מעולם המושגים של החלונות, לעולם המושגים של הכתלים, וגם אותו ארבע אמות הוא כאילו משרשור, זה כבר פעולה פרשנית, שכפי שראינו, הבב לי גם יעשה קפיצה, כשהוא ידבר על... על הזק, זה עוד יותר קפיצה, אבל זו פעולה פרשנית שבתוך המשניות עצמם זה לא חד משמעי המעבר הזה. לכן אתה מחפש בתוך פרק א' אולי כיוון אחר, כן?
כן, גם אם המעבר לכותל הוא בסדר, כאילו באמת
בכותל סימן
של
ראייה,
יש
פה
דברים
שלגמרי מתחילים. בסדר, עוד מישהו? אז כמה מילות פתיחה לסוגיית הפתיחה ובזה נסיים היום, בסדר? כבר עברתם על הגמרא?
קצת.
מישהו רוצה לשתף קצת ברושם, בחוויה? אלי רוצה?
שנראות, גם שאומרים שאין איזה קריאה, עדיין הייתי שממש מצמצמים את זה. שבגינה יש, בבית יש, לרשות הרבים יש, ובגג נראה.
כן.
יש ריח של
איזה
קריאה. לא הצלחנו להוכיח שיש איזה קריאה, אבל יש ריח שיש דבר כזה קריאה. יכול... יש אווירה של ריח.
אוקיי, אז עוד מישהו? אז אני אולי אגיד כמה מילות פתיחה על מה זה סוגיית פתיחה. הסוגיה הזאת יש לה, היא הסוגיה הראשונה של המסכת, שיש לה הרבה מאוד מאפיינים דומים לעוד סוגיות פתיחה ועוד מסכתות.
עכשיו נגיד אז שהסוברים כבר לומדים את המסכת, היא מסכת נפרדת.
זה נכון מה שאתה אומר. כלומר, אומר פה יצ דבר יפה, שאם יש פה סוגיית פתיחה, אז כנראה שמי שעושה פה סוגיית פתיחה הוא כבר חי בתודעה שזה תחילת מסכת בבא בתרא. אני יכול להוסיף על ההערה של יצ של יעקב נחום אפשטיין במבואות לספרות האמוראים, יש לו פירוש של בבא בתרא, אז בקטע הקטן שהיא שמה, שהוא מתייחס לחלוקה של המסכת נזיקין לשלוש, הוא טוען שבגמרא יש עריכה אחרת לכל מסכת, שהוא יכול לראות את זה לפי הכללים הפילולוגיים שלו, מה שעוד אותו מחזק את דבריך, שכבר לאמוראים זה שלוש מסכתות, כן? עכשיו, סוגיית פתיחה הזאת יש לה מאפיינים כמו הרבה סוגיות פתיחה אחרות, ואני אגיד לסוריים תכף. אני אקח אתכם לעוד מסכתות, תגידו אתם מכירים. מכירים את ההתחלה של קידושין? אתם בצבא שנה שעבר, אני לא את זה שנה שעבר.
שם הראשונים לא אומרים את זה.
אני אתחלה של פסחים, אתם מכירים? אז בואו אני אתן לך כמה מאפיינים דומים. קודם כל, הסוגיות האלה אוהבות מאוד להתעסק בעניין לשוני. מבררות איזה עניין לשוני. אפשר פה, כביכול, אם הייתי שואל מה נושא הסוגיה, איך הסוגיה נפתחת, היא פותחת בשאלה פרשנית, איך לפרש את המילה מחיצה. לוקחת מילה אחת, שאלת מה פירוש המילה הזו, נותן שתי אופציות פרשניות, ואז היא מגלגלת סוגיה. זה קיים גם בפסחים בתחילת פרק ראשון, בברים מה זה המילה אור, האם אור הכוונה יום או לילה. גם בתחילת קידוש, הנה, ככה הסוגיה מתאפיינת, היא לוקחת כל מילה במשנה, והיא מפרשת אותה, כן? למה כתוב האישה ולא כתוב האיש? למה כתוב נקנית ולא כתוב קידושין? למה כתוב שלושה דרכים ולא... סליחה, למה כתוב שלוש דרכים ולא שלושה דרכים? כלומר, זה התעסקות, זה קורה בכמה סוגיות פתיחה, שהסוגיות האלה עוסקות בהיבטים לשוניים. זה, כן?
אני מצפים מכל גמרא שנדבר
אותה משנה,
שתעסוק בזה,
לא נדבר בצלת נוסף. אז פה בדיוק אתה נוגע בשאלה לגבי הסוגיות האלה. היא באמת, זו דרכה של גמרא, לקחת כל מילה ולחפור בה ככה בצורה כזאת, כן? זאת שאלה טובה, כן? מיד אני אגיד לך מה חשבו הרבה אנשים, שזה לא אופייני. בסדר? כלומר, אגיד לך מה הרושם שנוצר לתלמיד, דבר גם על ההיבטים הדידקטיים. שזה המסכת הראשונה שהוא לומד, זה הדף הראשון שהוא לומד, אז הוא מתרגש, כך צריך לשאול. וזה נראה לו לפעמים, זה יכול לראות דקדוקי עניות. באמת, שלושה דרכים, שלוש דרכים, זה. זה מאפיין, אבל זה מאפיין של כמה סוגיות פתיחה. מאפיין נוסף של הרבה מהם הוא שהם בין שמות של המוראים, מה שנקרא זה של הסתמה. כלומר, מי שמדבר זה עכשיו נכנסים לשאלה מי זה הסתמה, בסדר? אבל כביכול עורכי הגמרא מדברים, זה מאפיין נוסף. עכשיו, היות ויש לנו זיהוי ברור של בעלי הסוגיה באחד מסוגיות הפתיחה, שזה קידושין, שרב שריר הגאון באיגרת שלו, יודעים מה זה איגרת אפשרה?
לא.
מבזק על זה? מישהו אולי יודע? 90 שניות על איגרת אפשרה גאון.
היום באחת הולכת, אני אגיד 90 שניות.
טוב, זה אני צריך להגיד עכשיו.
כל מישהו פונה, כאילו, אתה יודע שהגאונים האלה מלא שוטים בזמנם, שאני מכירה, אבל זה עולה כאילו חכמי העולם הגאונים בתקופה שלהם. אז נשמע אתם יכולים להבין, נתן, מישהו שלך
אותה. מי שפונה אליו זה אבא של מי שמכונה רב ניסים גאון, שזה ראש בית המדרש בקיירואן, שמו רבי יעקב ורבי ניסים. הוא זה ששואל אותו את השאלה.
הוא שואל אותו איך נכתב במשנה. איך נכתב במשנה? אתם זוכרים בשבוע שעבר שינו את הרמב"ן על השבועות ו, הוא מזכיר שם את האיגרת הזאת. איך הוא מזכיר אותו? הוא מזכיר אותו בשם איך נכתב במשנה, כמו שאנחנו גם דיברנו.
רב שריר הגאון הוא גאון פומפדיטה בסוף תקופת הגאונים. הוא עולה לקץ הגאונות ב-969, הוא יוצא לפנסיה ב-1004 בגיל 98, וב-1006 בגיל 100 הוא נפטר, הוא יורש אותו רבי גאון, שהוא יושב הקס גאונות עד 1038, עם אב ובן שמכהנים ביחד 70 שנה. והם גאונים...
רבי זה הבן שלו.
רבי זה הבן שלו. מקובל לתחום את סוף תקופת הגאונים בשנת מותו של רבי, זה 1038. עכשיו, רב שרירה ורבי הם בעיקר מפתחים קשרים מאוד אדוקים עם התפוצות. ויש להם, התופעה שאתם מכירים שיקראת תשובות הגאונים, כי חצי מהם הם לאפשר ורבד. ובקיירואן, שזה מרכז בצפון אפריקה, בטוניס של היום, שזו נקודה אסטרטגית מאוד מרכזית, זו הנקודה, זה עיר נמל, שהיא הנקודה הכי קרובה באפריקה לאירופה, כאימות סיציליה. והיות ובימי קדם פחדו, אני אסביר הכל, זה קרטגו הרומית פעם שהפכה לתחת המוסלמים לקיירואניות, ובימי קדם פחדו להפליג בים פתוח, חבו להפליג ליד החוף. אז נתיב הימי הכי קצר בין אירופה ואפריקה יוצר ערי נמל חשובים בסיציליה ובקיירואן. במקומות שיש נמלים יש מסחר, במקומות שיש מסחר תמיד יש יהודים, תמיד יש יהודים, יהודים הם סוחרים, בסדר, תמיד אנחנו קונים, בסדר. אם הרמב"ם אומר שהצדקה הוא סימן לזרוע של אברהם אבינו, אולי גם יש סוחר. אני למשל לא יודע להיות סוחר. אז זה ככה, כן? ורב יעקב בר ניסים, ראש בית המדרש בקיירואן, שולח ב-987, כנראה, בערך, לרב שרירה את השאלה כיצד נכתבה המשנה. רב שרירה רק תופס את ההזדמנות, מפציץ אותו באיגרת ענקית. כל תולדות תורה שבעל פה, זה נחשב עד היום המסמך הכי חשוב מתקופת הגאונים, ששופך אור על הרבה דברים בתקופת התלמוד וכו'. גם יש לו תפיסת עולם על תורה שבעל פה. אם תרצו באיזה חבור, אם אני אצליח לבוא פעם בבוקר מוקדם, אז זה ממש
אבוא
לתושבא. אני אגע בנקודות מסוימות במה רב שרירה חשב על המשנה וכו', ולא ללמד שם צורה מסודרת האיגרת, אבל אנחנו ניגע בזה, זה נכון. האיגרת עצמה יש לה... יפה, אתה יודע יותר ממה שאתה...
יש לו שלך מבואו לתושבה.
אה, כן?
מתי השיעור?
מתי העברתי את זה? יפה, סבבה, איזה זיכרון. יש שני נוסחים שלווין, בימים מנשה לוין פרסם את האיגרת, והוא זיהה שני יפי נוסח שכל כך שונים אחד מהשני, שהוא כבר לא ראה בזה חילופי נוסח, אלא הוא ראה בזה שני ענפים. כלומר, חילוף נוסח אומר, זה בסיסית אותו טקסט עם כמה הבדלים. שני ענפים אומר, זה שני טקסטים שעברו עריכות שונות. והוא אחד קרא הצרפתי, ואחד הוא קרא הספרדי. והוא כמובן העדיף את הספרדי, כי הצרפתים הם תמיד מגיעים, ופרסם אותם אחד מול השני. היום הנטייה היא לא לקבל את הזיהוי שלו, וגם להעדיף את השני, כי כל קטעי הגניזה הם כולם משהו קינה צרפתי. היום דווקא מקובל להעדיף את הצרפתי. חלק, האיגרת איגרת מאוד חשובה, אני מקווה שנפגוש אותה עוד במהלך השנה. ורב שרירה באיגרת, שהוא מתאר את הסבוראים, הוא אומר, אפשר למצוא קטע סבוראי, סוגיה ראשונה בקידושין. כך הוא אומר רב שרירה. והוא מזהה מה את מוצא עם סבורים. הרקע הזה באו כמה מחקרים, זה התחיל בעיקר משנות ה-50 של המאה ה-20, והתחילו, כשהתחילה המודעות, הראשון שאמר שזה חשוב לשים לב להבדל בין סתמה ולא סתמה, זה יהודי שלא נותנים לו מספיק קרדיט, יהודי בשם קליין, שהיה ב-Jews College בלונדון, הוא פרסם כמה מאמרים, כשלמדתי למבחן גמר שלי בימי הכריחו אותי לקרוא את כל המאמרים שלו, ובאמת מגיע לו קרדיט.
איזה יהודי הוא היה?
מה?
הוא היה
תלמיד חכם? אני לא יודע, הוא כותב כמה מאמרים עלו. הוא הראשון שהתחיל להגיד, חבר'ה, תשימו לב שאתם לומדים גמרא, אם זה סתמה או לא סתמה. וזה מהלך שהיום יש מחלוקת אדירה לגביו. נעשה סדר קצר בעניין הזה. בא ואמר, אם קידוש עם פרק א' הוא סבוראי, ויש לו תכונות מסוימות, ופה נוגעים בהערה של אלעזר, והתכונות האלה שונות מסוגיה רגילה בש"ס, אז אם אני אמצא עוד סוגיות עם תכונות כאלה, כנראה גם הם סבוראיות. וכך הוא אמר, הנה, סוגיה פתיחה שיש בה עיסוק בדקדוק ואין בה שמות קידוש, אז גם זה סבוראי, גם זה סבוראי. זה גם עזר עוד עדיות של ראשונים אחרים, למשל הריטב"א מביא עדות ברורה שהסוגיה הראשונה במתיא היא סבוראית.
ומה זה אומר שזה סבוראי?
פה אתה כבר נגיע בשאלה הבאה ושמה לדעת את זה, כן? אבל רק אני אגע לפני כן, אחרי זה באו כאלה ואמרו, למה רק הסוגיות הפתיחה, שם פרידמן למשל, ואבא אומר, כל סתמה בש"ס, בלי שמות, זה סבוראי, כן?
לא,
אני אומר לך שהוא אומר את זה.
שזה סתמאי, לא שזה סבוראי.
זה סתמאי, והסתמאים הם מאוחרים, הם סבוראים, כן? כנגד זה תדעו לכם שיש בעולם הישיבות, נראים לכם מה קורה, היות והחשיפה לדברים האלה דרך מי שכותב, דרך מי שמפרסם. היות ושם פרידמן באסכולה שלו הם כותבים מפרסמים, אז הרבה בחורי ישיבה מיד מקבלים את זה כתורה מסיני. אבל הבעיה שכל תורה רדיקלית שהיא מוגזמת, כלומר היא מוגזמת בשתי צורות, ופה אני קצת נוגע במאי נפקא מינה. קודם כל, האוטומט הזה שכל קטע סתמאי בשעה, אין לו שום ביסוס, הוא לא מבוסס על כלום חוץ מזה שהוא החליט את זה. והדבר השני הוא, תביאו מה הנגזרת שלו, וזה אסור לדעתי בית המדרש בכלל להתקרב לזה. הנגזרת היא שכל פעם שיש לו קטע בגמרא, שנגיד יש תירוץ שעונה על קושיה שכתוב בסתמה, אז שם פרידמן אומר לעצמו מאליו, מי אומר שהתירוץ הזה בא לעלות על הקושיה הזאת, על הקושיה בסתמה, ולכן מה הוא מנסה לעשות? לשער אולי את הקושיה האחרת שזה מתרץ. זה נראה לי מטורף, אני חייב להגיד לכם. ובעיקר מי שכתב נגדו ומתפלמס איתו זה מורה שלי, רחמיאל ברודי, פרופסור ברודי, שהוא ושם פרידמן מתקדשים כבר כ-35 שנה.
עדיין חיה?
ברודי, פרידמן, כן, פרידמן חי, ברודי חי, והם ממשיכים להריב, ואני יכול להגיד לך. ובעיקר ברודי אומר, יש קטעים סתמרים של סבוראים, יש קטעים שהם בעליל המוראים, והרוב אני לא יודע שברודי פחות או יותר אומר. ובעיקר מה שברודי אומר, ואני חושב שבית המדרש חובה לאמת את זה בנקודת מבט תורנית. ברודי אומר, בסופו של דבר, החשיבות של המודעות לריבוד הוא, יש מקומות שאתה מרגיש חריקות בסוגיה, או אתה מרגיש שהקריאה הפשוטה של הסוגיה היא משתפרת אם אתה מודע לקפיצות, לעריכות, אבל אוטומטית להתחיל לפרק את הש"ס, בסופו של דבר צריך ללמוד את העריכה. וזה כלי פרשני של הש"ס הערוך. כלומר, אני אגיד, בבית המדרש לומדים את התורה שנמסרה. בסופו של דבר, הש"ס הנמסר הוא הש"ס הערוך. עכשיו, היום במיוחד שמדברים על התפיסה הספרותית. התפיסה הספרותית כולה מתייחסת בסופו של דבר לעורך. איך העורך מגיש את הדברים. אז זה כלי פרשני. הנה, קודם אמרנו, שימו לב שלא כתוב איזה קריאה פה או שם, כן? מצד שני, להחליט לקרוא את הש"ס ולהתחיל לקרוא ממרות. עכשיו, גם אגיד לכם מה הביקורת המדעית על הדברים של שם פרידמן, חוץ מזה שהוא ניחש את זה. שם פרידמן מניח הנחה שהיא מאוד מאוד לא פשוטה. מה היה הנחה שלו? שכל הממרות הם המוראיות. כלומר, הם נשארו בצורה תאורה. כל הסתמה הם סבוראים. עכשיו, זאת הנחה מאוד מאוד לא פשוטה, כי אולי גם את הממרות ניסחו הסתמאים או הסבוראים, ומי אתה יודע מי ניסח אותם? כשאחד מההוכחות הגדולות נגד כל התורה של שם הפרידמני, שאני יכול להביא לכם מקבילות בבבלי וירושלמי, שבו בסוגיית הבבלי מה שמופיע בממרה מופיע בירושלמי בסתמה, ומה שמופיע בבבלי בסתמה מופיע בירושלמי בממרה. כלומר, יש הרבה מקום לשקול שגם הממרות וגם הסתמות סך הכל הם סוגננו על ידי אותו רובד. או מה שבהחלט יכול להיות הוא שחשיבות ההבחנה הוא לא היסטורי אלא ספרותי. יש לממרה תפקוד אחר מאשר לסתמה. הסתמה הוא פירוש והממרה הוא ההיגד. אבל ניכנס להיבטים הכרונולוגיים, ההיסטוריים. אני חושב שבית המדרש זה לא המקום, זה גם מדעית מפוקפק מאוד. אני חושב שזה כלי חשוב להשתמש בו בצורה הנכונה, ובעיקר מתוך מבט ספרותי. בכל מקרה יש איזה פולמוסים אדירים, שתדעו, כן? עכשיו, אני יכול להגיד לך מה היה, זה עשה לי כשלמדתי בישיבה, ואז לא הייתי מודע לכל הדברים שסיפרתי לכם, ולמדתי קידושים ואמרו לי, זה סבוראי, אתם יודעים מה הייתה החוויה שלי? טוב, וכן הם עוסקים בשטויות האלה, שלמה כתוב שלוש דרכים וזה, כן? כאילו זה עזר לי לסלוח להם, הסדר היום הלא למדני. היום, כשאני שואל את עצמי למה לדעת את זה, ומה זה נותן, אז אני אפנה אתכם למאמר של הרב ברנדס, ובזה נסיים, בסדר? הרב ברנדס יש לו מאמר מצוין לדעתי, שהוא פרסם אותו בקובץ שנקרא דרך האבות, שזה ספר, אז יובל משהו למכללת הרצוג. שם הרב ברנדס, מנקרד מבט דידקטית, מתאר, בצד אחד שם קצת הרקע לסוגיות פתיחה. אני מקבל את זה, שזה כנראה סוגיה סבוראית, אבל מתאר כמעט, הייתי אומר, את החורבן הדידקטי, כשאתה לוקח בחור בישיבה תיכונית, וחופר איתו, האם אור זה יום או לילה, במיוחד, שזה די ברור שהסוגיה יודעת התשובה בדרך כלל, כן? והוא מתאר מה זה עושה לו, ומה הנזק, ומה זה מרגיל אותו, והוא מציע כלי אחר, אני אגיד לכם מה הכלי, ואת הלימוד נעשה מחר. הוא אומר, צריך להתייחס לסוגיית פתיחה, כמו הפתיחה של הרב רען ביום שני. שיעור פתיחה של ראש ישיבה. מה ראש ישיבה עושה בשיעור פתיחה? הוא מעוניין לתת קריאת כיוון ללימוד המסכת. זה מה שמעניין אותו. זה בעיקר מה שמעניין אותו. אני חושב, שיעורי הפתיחה ששמעתי מרבותיי. אז בארץ היום שיעור כללי תמיד לא היה לנושא של הדף. למה? כי זה יפריע לרמים ללמד. אבל שיעור פתיחה תמיד היה על הנושא המרכזי, כראש הישיבה, מי שהוא המנצח על התזמורת, מי שנותן את הכיוון הלמדני והרוחני לבית המדרש, עומד בתחילת זמן, ורוצה לתת למי שלא מכיר כלום, לתת לו להיכנס לעניינים. הוא ייתן לו, הרב רעיון, לא יודע אם שמתם לב, עשה את זה ביום שני, שהוא זרק שאלות לחלל האוויר, הוא נתן כיווני חשיבה, משהו בעיקר הוא הקפיד, וזה לא עושים תמיד בשיעור, לא לענות עליהם. אבל צריך לחשוב על הנושא הזה, הנושא הזה צריך להסיק אותנו. עכשיו, בדרך כלל מי שנותן שיעור פתיחה, הוא כבר למד פעם אחת את המסכת. אני אומר לכם לי, ואני לא רואה שישיבה, זה פעם רביעית. פעם למד נגד תלמיד, זה פעם שלישית שאני למד את הפרק הזה. הוא כבר יודע, הוא יודע מה יש בהמשך. במובן הזה, הוא לא רק לומד את הסוגיה הבודדת עם התלמיד, הוא אומר לו בוא נקרא, אלא הוא מעוניין מה לעשות, לעשות איזה כניסה לנושא. עכשיו פה צריך להתחיל להתרגל שעורך סוגיה הוא כמו אדם שאומר שיעור. יש לו רעיונות, יש לו מגמות, הוא לא תמים. ולסוגיית פתיחה יש דינמיקה מיוחדת. הרב ברנדס מציע באותו מאמר, מבחינת קריאת הסוגיה, להבין שהעיקר זה לא השאלות שבאמת שמטרידות, אלא מה העיקר? התשובות. העיקר הוא היכולת שלי לחשוף בפניך חומר וכיוון קריאה בפרק, כשהשאלות הן אין נחתים צימה לעשות, נציג את החומר. כי היות וראשושי וצריך תמיד להגיד שיעורים, שאלה ותשובה, אז העיקר זה התשובות ולא השאלות. לרקע זה, למשל, אם ניכנס לרגע לסוגיה שלנו, הוא מציג את זה מוצג כשאלה לשונית. אבל אם אני חושב לרגע מה עשו כאן, הציפו מושג מרכזי שלא יעזוב את התודעה שלנו בלימוד, בעצם אמרו לי איך לקרוא את הפרק. ואתם אנחנו עשינו פה משהו הפוך, קודם קראנו את הפרק, ואז באנו, טוב, בוא נראה מה הבבלי עשה. אבל עורך הבבלי, מי שאני למדתי בהבטרה, בפעמים הקודמות, שותך לקרוא את הגמרא, שני הגמרא, הוא נותן לך קריאת כיוון, שאם שמתם לב במהלך הראיות, לא מצטטים פה. כל הפרק, כמעט. בעצם מה הוא עושה כאן? הוא... בוטניה למות, תלמד משניות, פה לומדים משניות דרך הסוגיה הראשונה, הוא נותן קריאת כיוון, הוא מציב דרך שאלה שאולי לא, היא טכנית, הוא מציב שאלות יסוד, שאלת יסוד, וזה לך מעין מבוא לפרק. שברם ברנדס מציע דבר מאוד דומה הסוגיה הראשונה בקידושין, למי שלמד אותה, דרך השאלות המצוצות מהאצבע, אם אתה כבר יודע לשון התורה ולשון חכמים, אתה יודע שאישה מתקדשת רק לרצונה, אתה בעצם גומר את הסוגיה הראשונה מצויד במבוא למסכת, שיציגו אותו דרך השאלות. זה דבר גם קורה בפסחים, זה כבר דורש את בית שהיום מה שעולה בעולם של הישיבות שלנו עם הגישה הספרותית, גם אומרים לך יותר מזה, לא רק כמו שאני ציירתי שזה נותן לך מידע יסודי על הפרק, נותן לך מושג יסודי, נותן לך קריאת כיוון, אלא עושה עוד דבר, גם נותן לך רעיון, כן? הגישה הספרותית בורה את המבנים הספרותיים ואת הרעיונות של תמונים, אומר לך, תשמע, הם נותנים פה גם היבט רעיוני. אז כך אולי כדאי לקרוא סוגיית פתיחה. בסדר? אנחנו נעצור כאן להיום? עכשיו מחר אני מציע שגם זה יהיה סוג של חבורה, אולי כבר להתפצל אם רוצים, כן, צריך לשאול את כולם. יש למדף בספרה, בואי תהיה עכשיו לארון, אני אראה לך אותו. בסדר?